הפטרת השבת, פרשת שלח, עסוקה גם היא בשליחת מרגלים. שליחת המרגלים הבאים, הפעם הם נשלחים על ידי יהושע בן נון, ובשינוי מוחלט מהמרגלים הראשונים, המגמה אחרת והתוצאות אחרות. בדרך כלל נוטים לקשר בין ההפטרה לפרשה שלנו, באופן הפשוט וההגיוני ביותר, בעצם הקישור לשליחת מרגלים לתור את הארץ או לרגל אותה. אני אנסה בהמשך הדברים לראות אולי ניתן מתוך לימודה של ההפטרה ולימודה של הפרשה מעט, לנסות גם הפעם לראות בפרשת המרגלים הנשלחים ליריחו הרבה מעבר לקשר בין שתי שליחויות מרגלים עם הבדל ועם שוויון כזה או אחר בין השליחויות, אלא אולי יש בהפטרה, וננסה לגעת בזה בהמשך הדברים, אולי יש בהפטרה שלנו ברור מעמיק מאוד למהות חטא המרגלים, ומתוכו ניסיון לברר את המניעים שהובילו לחטא המרגלים, ואולי גם את התרופה, את התיקון, שמתוך עיון בפרשה גם הפרשה עצמה מבקשת להגיע אליו. בראשית הדברים נזכר בפסוקי ההפטרה הראשונים: וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שם. הכל שונה, כל האווירה שונה. אם הפרשה פותחת בעסק גדול, ציבורי, שלח לך אנשים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, שמות, פירוט, פרסום, הרי שהפרשה שלנו בהפטרה פותחת בחרש, אם המגמה בפרשה היא שיראו את הארץ, את העם, את הערים, הרי שהמגמה בהפטרה היא מאוד מצומצמת, הם מתבקשים לסייר ביריחו, זה הכל. דרך יריחו הם אמורים ללמוד משהו על הארץ. אם בפרשה אנחנו פוגשים את המרגלים תרים בארץ לאורכה ולרוחבה, ומגיעים לחברון והולכים מפה ופוגשים ענקים, בהפטרה הכל באווירה שונה, הם באים בית אישה זונה ושמה רחב, היא מעלה אותם הגגה, הם תמונים בפשתי העץ, הכל שונה. המגמה שלהם לתור את הארץ ואת יריחו, לראות את הארץ ואת יריחו, נידונה בפרשנים בקושי, כי יש כאן קושי רב. האם המגמה היא ללכת לראות את הארץ דרך יריחו, או את הארץ כולה, אבל להתחיל ביריחו? מה פירוש לכו ראו את הארץ ואת יריחו? בפשטות נראה שהמגמה היא ללמוד מיריחו, כי ביריחו יש מה ללמוד על הארץ כולה. יריחו צריכה לתפוס כאן מקום מיוחד. ונחלקו הפשטנים, ואנחנו נסתפק בפירושיהם של רש"י ורד"ק בקיצור מוחלט כדי לגעת בנקודה הפשוטה הזאת. רש"י אומר מיד על הפסוק בפרק ב' יהושע בהתחלה, על הפסוק הראשון של ההפטרה: וראו את הארץ ואת יריחו, והלא יריחו בכלל הייתה. ולמה יצף? רש"י משתמש בלשון המקובלת במדרשים בצורה כזאת: יריחו בכלל הייתה, ולמה יצף? אלא שהייתה קשה כנגד כולם, לפי שהייתה יושבת על הכפר. ולכן יריחו מקבלת מהות מיוחדת. אתם צריכים לראות את כל הארץ, אבל יריחו היא בעלת משמעות אחרת. מדוע היא בעלת משמעות אחרת? מפני שהיא יושבת על הספר. האם רק היא יושבת על הספר? האם אין עוד ערים על הירדן יושבות על הספר עם הכניסה לארץ? הרד"ק גם הוא מקבל את זה שהכוונה בפסוק היא שביריחו יש משמעות מיוחדת על הארץ. אם כי הוא מבין את המשמעות אחרת מרש"י. הוא טוען את הארץ בכלל ואת יריחו בפרט, לפי שהייתה עיר גדולה. זה כבר נשמע יותר. בין הערים הקרובות לירדן עם המעבר שהולכים בני ישראל לעבור ובראשם יהושע, היא הגדולה שבערים. רש"י נוגע בהיותה עיר הספר, הרד"ק נוגע בהיותה עיר גדולה, ואנחנו מרגישים עדיין חסרים. זה וזה מסכימים על דבר פשוט בפסוק. ביריחו יש מבחן שדרכו מתבררת הארץ כולה. ביריחו יש מבחן שאותו אמורים לעבור המרגלים, לבדוק משהו, וממנו נמשיך הלאה. ולמבחן הזה של את הארץ ואת יריחו, הארץ בכלל ויריחו בפרט, במבחן הזה אני ארצה להיכנס במהלך השיעור מתוך ניסיון להבין את הפרשה שלנו, אבל קודם כל את עניינה של יריחו ביהושע, לא רק בהפטרה שלנו, אלא בהמשך ביהושע, בכיבושה של יריחו, בנפילת החומה ביריחו, בפרקים הבאים ביהושע. לפני כן נחזור רק רגע לפסוקים הממשיכים בפרק ב' ביהושע. המרגלים מגיעים, מופיעים כאן לפחות בעמוד, הפסוקים בדילוג, הפרק הוא פרק ב' ביהושע. הם מגיעים, הם נכנסים לבית רחב, אותה אישה זונה, והם הטרם ישכבון והיא עלתה עליהם על הגג, ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ. וכי נפלה אימתכם עלי, כמה זה הפוך מהפרשה. ויהיו בעינינו כחת גבים, וכן היינו בעיניהם. נהי בעינינו כחת גבים, ואנחנו בעיניהם היינו כחת גבים. המרגלים חשים חגבים כלפי הענקים, והענקים חשים שאכן באמת המרגלים הם החגבים לעומתם. המפגש הראשון עם האישה הפשוטה הזאת ביריחו, עם רחב, הוא לברר שאימתכם נפלה עלינו. אבל יתר דיוק, לא שאימתכם נפלה עלינו, אלא כך פותחת אישה זונה פשוטה ביריחו. נתן השם לכם את הארץ. ההבנה שלה, ואין אותה הבנה מפורסמת של יתרו, היא שומעת שיש אלוהים לישראל. נתן השם לכם את הארץ, נפלה אימתכם, נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף. היא לא מדברת עליהם. הכל עושה הקדוש ברוך הוא. מפניכם וצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם. ונשמע, וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח ואיש מפניכם. ומאישה זונה מגיעה המסקנה הפלאית הבאה, מסקנה שאנחנו חוזרים עליה כל יום בתפילה, כאילו מפיה של אותה רחב. כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. הידיעה הפשוטה הזו שיש אלוקים לישראל, והוא זה שהוציא אתכם והוביש, ולכן ממילא לא עוסקת עכשיו רחב הזונה בעוצמה הביטחונית של האויב. המרגלים לא באו לברר תודעת אויב אסטרטגית. הם באו לברר, ומיד נראה שזה מה שהם עושים ליהושע משלחם, נקודה אחת. מה המורל שנמצא בשטח האויב? והמורל הוא לא קמה עוד רוח באיש. אין רוח. הרוח עבדה. עסקנו בשבוע שעבר ברוח מהכיוון ההפוך. עכשיו עוסקת ברחב מהכיוון שלהם. אין רוח, כי אנחנו מרגישים שהמלחמות שלכם הם מסוג אחר. כי השם נתן לכם, כי השם הוביש, כי האלוהים הוא בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. היא עושה איתם את התנאים, הם מתחייבים שיצילו את בית רחב ואת כל מי שיהיה בבית. עושים את התנאי שהיא תקשורת תקוות חוט השני בעד החלום. הכל מסוכם. הרודפים שמחפשים את המרגלים כבר נכנסו, היא הכביעה אותם, היא מציעה להם יציאה מהגוף. ותאמר כדבריכם, כן הוא ותשלחם וילכו בתקשורת תקוות השני בחלום. זוהי התקווה היחידה לעיר שעוד מעט הולכת להיפרס וחומותיה ייבלעו. תקווה אחת קשורה בחלום. תקווה של מישהי שמבינה שינצח בעל הרוח ולא בעל החום. וילכו ויבואו ההרה וישבו שם שלושת ימים עד אשר שבו הרודפים ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני האנשים, הם נקראים פה כמו המרגלים, אנשים ראשי בני ישראל, לא שני המרגלים, שני האנשים. פתאום הם מקבלים שם של חשיבות, כי המשימה הסתיימה. וישובו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ויאמרו אל יהושע, ולכל המוצאות אותם לא מקדיש או מספר המקראי בקודש ולו מילה אחת. לא מספר, לא באנו אל הארץ, ולא זה פריה, ולא זבת חלב ודבש, ולא הדברים הרעים, ולא ארץ אוכלת יושביה, את כל המוצאות. ומה בעיקר? ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ. ממי למדתם? מרחב הזונה. היא אומרת, סמוך עליה. כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. שליחות אחרת לחלוטין. הדבר היחיד שלא נשלחו המרגלים של משה לבדוק, הוא את רוח העם שאותו הולכים לפגוש. הדבר היחיד שאותו מוסרים המרגלים למשלח, הוא את מה שמן הסתם אותו הוא ביקש. נתן השם בידינו את כל הארץ. זה מעניין מאוד. כל הסיפור הוא על יריחו. אבל איך הם אומרים? ויאמרו אל יהושע כי נתן השם בידינו את כל הארץ. את הכל לומדים מיריחו. בטוב או למותם, שם נמצא מפתח מזיין. חז"ל משתמשים בביטוי סביב הפסוק הזה ודומים לו, יריחו מגרה של ארץ ישראל. יריחו היא המנעול, היא המפתח. רש"י והרד"ק ראו את המפתחיות של יריחו בפשט, בהיותה עיר הספר, העיר הגדולה, אולי שניהם יחד, עיר הספר הגדולה. אולי צריך ללמוד קצת את יריחו כדי להבין שמה שחיפשו המרגלים ביריחו והמסקנה שהם הגיעו אליה ממנה על המצב הנפשי מורלי של העם הנכבש ושל העם ההולך להיכנס לה ועל מצבה של הארץ כולה קשור למהותה של יריחו. אי אפשר ללמוד את מהותה של יריחו אלא אם כן מתקדמים מעט בספר יהושע ונזכרים בדברים המפורסמים שאותם אני מבקש ללמוד מעט יחד בחלק הבא. בעצם המרגלים האלה אינם המרגלים האחרונים. אנחנו עסוקים בשלוש שליחויות, אחת אחרי השנייה. המרגלים של משה, יהושע הבא הרבה אחר כך השולח את המרגלים שלו. חז"ל ראו בשני האנשים האלו את פנחס וכלב על פי המסורת. אולי ננסה להבין קצת את המסורת הזאת בהמשך, אבל מיד יהיו עוד מרגלים. צוות מרגלים נוסף נשלח מיד אחרי ההצלחה המסחררת ביריחו לתור או לרגל את העי לקראת המלחמה. שם יהיה כישלום מחריד. המרגלים הגדולים של יריחו נמצאים בתווך בין שני אסונות, בין אסון המרגלים של משה לבין אסון המרגלים של העי. בעי היה אסון בסדר גודל אחר לגמרי ממה שהיה אצל משה. אבל יהושע חשש מאסון דומה למה שהתרחש לפני. על מנת לראות את הדברים ולזכור אותם, בואו נזכר בהם מתוך הפסוקים. פרק ה' בספר יהושע, מגיעים בני ישראל ליריחו, עדיין לא ליריחו עצמה, לקצה מזרח ליריחו, לקצה, קרוב ליריחו, ועומדים להיכנס אליה. הדיאגנוזה שנתנו המרגלים מתאמתת לעיניהם בפסוק הראשון בפרק ה'. ויהי לשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, כל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם. עכשיו הם כבר לא שומעים את זה שיצאו ממצרים, את זה שעברו את תיכון וניצרו. עכשיו כבר שמעו את הפרט האחרון, את הניצחון האחרון, עברו את הירדן. וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. המרגלים צדקו. ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. דילגתי כאן על פסוקים שעוסקים בכך ששם מלו בני ישראל את עצמם, קוראים למקום חרבות צורים. ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערבות יריחו. זה הפעם הראשונה אחרי 40 שנה מהמדבר שעושים פסח, הפעם עושים אותו עם הכניסה לארץ. ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. הנה הפסוק הבא והוא נפלא. וישבות המם. לא רק השלילה של גלות נפסקת ביריחו, גם היופי, גם המם, גם הלחם מן השמיים, הכל נפסק. וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. איזה פסוק מסורבל שחוזר על עצמו פעם ועוד פעם. החלפות. המן מתחלף בתבואת הארץ. וכדי לא לתת במכה אחת את השוק, כשהמן מן השמיים מתחלף בתבואת ארץ כנען, קוראים לזה בהתחלה תבואת הארץ. אחר כך מזכירים לנו שעוסקים בארץ כנען. המן הגדול מן השמיים מתחלף, והוא מפסיק להגיע מאיזה רגע? מאוכלם מעבור הארץ. הגענו לשלב חדש. יצאנו מהנסיות של המדבר, נגולה חרפת מצרים מקודם, הטוב והרע של גלות נפסק, ונכנסים לארץ ישראל על הטוב והרע שבה. אין מן, אבל גם אין חרפת מצרים. זה נמצא בערבות יריחו, ובמצב הנפשי הזה של העם, מגיעה ההוראה הבאה. ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, חרבו שלופה בידו. סליחה, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרים. יהושע הוא כבר מצביא, כל דבר. ויאמר לו, כי אני צץ להשם אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר תרצבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש, ערבות יריחו. ויעף יהושע כן. המן נפסק, אווירת הקדושה מן הסתם יורדת, במקום להסתכל לשמיים ולקבל לחם, מסתכלים לארץ ומוציאים תבואה, ואולי עושים גם משהו ביד כדי שהיא תהיה טעימה. אל תתבלבל, המקום הוא קודש. של נעלך מעל רגליך. יריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. מאוד דומה למה שקרה מיד עם היציאה ממצרים. אמורים להיכנס אליה, והכל חומה. ויאמר השם אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכת גיבורי החיל. ביריחו יש דיבורים, יש חיים, יש צבא. מסבותם את העיר כל אנשי המלחמה. הקף את העיר פעם אחת. קוטע אפה ששת ימים. עד השלב הזה עוד יכל יהושע להבין שהולכת להתרחש פה מלחמה עם תהליך אסטרטגי מסוים. האמורים לעסוק במלחמה הם אנשי המלחמה. כל אנשי המלחמה. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות. היובלים לפני הארון. אין עוד מלחמות שבהם משה יושב על הגבעה ומרים ידיים ומוריד ידיים ואתה חולש את המלך ואת עמו לפיכר. עכשיו כבר נגמרו המלחמות שמשה מרים ידיו וגובר ישראל וכאשר יניח וגובר המלך. עכשיו נמצאים בארץ. אנשי המלחמה מתכוננים למלחמה. אבל איך היא תתבצע בפועל? מלחמה הראשונה בארץ ישראל, ההכנות תהיינה אנושיות לחלוטין. הביצוע יהיה כולו ניסי. וכדאי לזכור את זה. זהו המפגש הראשון עם החומה הראשונה הסגורה, הבצורה, הקשה, שעם ישראל שנולד במדבר ונכנס כרגע לארץ עומד להיפגש איתו. החומה תיפול כמו נס, אבל הנס לא יתרחש בלי התכוננות של אנשי המלחמה. אלו שני תנאים מקורבים. אין מן, יש תבועה, אבל המקום הוא קודש. ואת שני הדברים האלה צריכים להתחיל לחיות יחד. ולהרגיל את זה עם שחי כבר דורות על דורות על דורות. בלי ארץ. עכשיו נכנסים למצב שבו מתכוננים למלחמה ומחכים לנס. בדיוק כמו שהחליט יעקב סבא להיכנס לארץ ישראל והכין את עצמו למלחמה והתפלל לנס. זה בלי זה לא יתרחש. והיה במשוך בקרן היובל כשומעכם את כל השופר יריעו כל העם תרועה גדולה. ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו. וכך מתרחש, ובפסוקים הבאים הדברים מופיעים, כאן בדף דילגנו על כל הפסוקים, מקיפים את החומה, מתכוננים למלחמה, יודעים שיהיה נס, מחכים לו, והחומה נופלת. ואז מגיעה ההודעה הגדולה של יהושע, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, לבחורו ייצדנה ובצעירו יציב דלתיה. ואנחנו יודעים שאחר כך חיאל עושה את זה, ובבחורו מייצדנה ובצעירו מציב דלתיה, כאשר הוא מנסה להקים שוב את חומת יריחו. זה היה ביריחו. מיד אחרי יריחו צריכים להמשיך לעבוד. רוצים להמשיך להתקדם, כאן צריכים להגיע לעי. כאילו ללא קשר, מספר המספר המקראי בפרק ז' בפסוק א', אחרי כל המלחמה הארוכה, שביריחו התרחש משהו, התרחשה איזושהי שחיתות שאף אחד לא יודע עליה, לא יהושע ולא אף אחד שמסופר עליה. בשלב מסוים שם ביריחו, ויהי השם את יהושע ויהי שומרו בכל הארץ, אבל מתוך או בתוך או בצל של האופוריה הגדולה הזאת, של הנס הגדול הזה, מסתובב לו אחן ומועל מעל ביריחו. וימעלו בני ישראל מעל בחרם. נגלה בהמשך שזה לא היו כל בני ישראל. זה היה רק אחן. אבל הצגע פוגע בכולם. ויקח אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה. מאוד מעניין הייחוס שלו. מיוחס מאוד. מן החרם וייחר אף השם בבני ישראל. והפסוק הזה הוא הקדמה שאנחנו נוהגים לקרוא לה בדרך כלל ההקדמה הדתית, כך אוהבים לקרוא לזה, להסבר של מה שיקרה בהמשך. מה שיקרה בהמשך הוא סיפור העי. עומדים לצאת לעי. יהושע הולך לשלוח שוב אנשים מרגלים מיריחו. וישלח יהושע אנשים מיריחו העי אשר עם בית אבן, בהמשך פרק ז', מקדם לבית אבן. הוא כבר מומחה למרגלים, הוא כבר הצליח במרגלים. המודיעין של יהושע עובד נפלא. עם ישראל באופוריה אדירה, אף אחד לא יודע שמתחת לפני השטח התרחשה איזושהי שליטות. הכל נוסע קדימה. ויאמר עליהם אל המרגלים האלה לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים וירגלו את העם. וישוב אל יהושע ויאמרו אליו, אל יעל כל העם, הפעם לא צריך עם שלם, כ-2,000 איש, או כ-3,000 איש, יעלו ויקו את העם. אל תיגע שם את כל העם, כי מעט הם. פיתוח מודיעיני מקובל. יהושע שלח אנשי מודיעין, הסגנון שלהם אגב מאוד מפריע, כמה צריך בדיוק? 2,000-3,000. הפער של 1,000 הוא פער מאוד מובן אצל גנרלים באופוריה. 1,000 פחות 1,000 יותר, לא רציני היה. אנחנו כבר עברנו את יריחו, נעבור את זה עכשיו, זה כלום. אל תיאגע שם את כל העם. 2,000-3,000, הבדלים קטנים. ויעלו מן העם כ-3,000 איש. אחריות מנהיגותית מעולה. טווח ביטחון מלא, יהושע שולח את המקסימום שהמודיעין יתיר. הוא מחוסה. וינוסו לפני אנשי העי. ויקו מהם אנשי העי כ-36 איש. מכאן המושג של למדבב צדיקים. ויקו מהם אנשי העי כ-36 איש. וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד. עד כאן נורא, מחריד, אבל מה זה ביחס לכניסה לארץ? 36 איש. אבל כאן הבעיה. וימס לבב העם ויהי למים. הבעיה היא, הבעיה הרוחנית, עכשיו מי שנמס הוא כבר לא האמורי. עכשיו מי שנמס זה העם עד להיות מים. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה, לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. הם לא ראו את זה ככישלון אסטרטגי. יהושע אומר דברים קשים, ויאמר יהושע, אהה, השם אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן? שמענו דברים דומים מפי בני ישראל בתלונות במדבר. רגע אחרי האופוריה של יריחו, אולי אפשר לחזור אחורה. האחרון יחבא את האור. אין כאן מה לעשות לו. למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן? לתת אותנו ביד האמורי, ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן. כל כך רחוק מניתנה ראש ונשובה מצרימה, שכל כך הכעיס את הקדוש ברוך הוא. מבלומתנו במדבר הזה לומתנו, מזכרנו את הדגה ואת הכישועים ואת מצרים. בי השם, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? ישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ. איזה מנהיג שקולט את הבעיה לא כבעיה מקומית. אין אמביציה, אין רוח, אין מוטיבציה לה. פה הבעיה ממוקמת. והכנעני מרגישים בזה מיד. ראינו את זה כבר אצל רחב הזונה. האישה הפשוטה הזאת יודעת בדיוק לא כמה טנקים יש לכם, לא כמה מטוסים יש לכם, כמה רוח יש לכם וכמה רוח אין לנו. ואת זה הכנעני הולך לשמוע, כי העם כבר נמס כמים. מה אומר? ישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? ויאמר השם אל יהושע, קום לה. למה זה אתה נופל על פניך? בשלבים קשים מנהיג לא יכול ליפול. ליפול על הפנים, יש ביטוי כזה היום. אתה לא יכול ליפול על הפנים. עכשיו אתה קם. דווקא עכשיו. ועכשיו אתה מחפש את הפתרונות לא במודיעין, אלא במשהו אחר לגמרי. חטא ישראל. וגם עברו את בריתי. וגם לקחו מן החרם. וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויבים. אתה רוצה שיקומו? אתה רוצה שלא יפלו? זה לא הולך. אמון של עם תלוי באמונתו של עם. שזאת תקומה, אמון לא יכול להיות קיים. בדוק מה קרה למטה. בדוק מה קרה מתחת לאופוריה הגדולה. לך תבדוק. משהו קרה בעם. כי היו לכם לא הוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. איזו קיצוניות של תקופה. לפני רגע כל העולם עומד רועד מעם ישראל וחומת יריחו נופלת. רגע אחד אחר כך. אם לא תשמידו החרם מקרבכם, לא הוסיף עוד להיות עמכם. לא עומס זמני. אין, נגמר. יהושע קם בבוקר וקורא לכל עם ישראל, בודקים, מגלים את החן, עושים מה שעושים, פותרים את הבעיה של החן. אנחנו היינו רגילים בלימוד המקרא לומר על השאלה למה נכשלו בעי בגלל החטא של החן. אבל אם יורשה לי נפשוטו של מקרא, לכאורה זה בכלל לא נכון. הנה המשך הפסוקים. גמרנו, מצליחים, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תיחף, תפסו את החן, עשו מה שעשו, פרק ח' מתחילתו, אל תירא ואל תיחף, קח עמך את כל עם המלחמה, לא 2,000, לא 3,000, כל עם המלחמה, לא 30,000, כל העם, תקום עלי העי, ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה. אבל זה לא הולך בדיוק באותה נשיאות. שלב בית בארץ ישראל זה כבר קצת יותר ריאליה. לא תיפול לכם שם שום חומה, ולא תפול משהו מהשמיים פתאום. העסק הולך להיות קצת יותר ריאלי, אבל הולך להיות טוב. עכשיו העסק יהיה מסודר. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. שים לך עורב לעיר מאחריה. מושגים שעוד לא התרגלת, יש מערב, יש כוח תוקף, יש מערב אחורי, מיד נראה שיש עוד מערב, צדדי. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי. ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל, וישלחם לילה. המודיעין הציע 2,000. 30,000. מבין יהושע שצריך. ויתב אותם למור, ראו אתם עורבים לעיר מאחרי העיר. זאת אומרת, אלה לא הכוח שפורט, זה הכוח העורב. כל מי שיש לו א' ב' באסטרטגיה של היום, יודע פחות או יותר מה צריך להיות היחד בין כוח המערב לכוח הפורט. כמה היו צריכים לפרוט? אז מי שקורא את הפרק הזה, ונמשיך עוד רגע, אל תרחיקו מן העיר מאוד וייתן כולכם נכונים. ויקח כ5,000 איש ויישם אותם עורב בין בית אל ובין העי מים לעיר. פרשנים חלוקים. יש טוענים שזה מערב נוסף, יש טוענים שזה חלק מה30,000. כך או כך, בערך פי 10 צריך להיות בכוח התוקף בימים ההם, עם פחות כלי מלחמיים. אז איך המודיעין דיבר על 2,000? הרי גם יש גבול לטעות ריאלי. מה הם אמרו? מדובר פה על 100, 200, אולי 300,000 לוחמים. על מה הם דיברו? אז למה אמרנו שהעי נפלה בגלל חטא החן? העי נפלה בגלל פש למודיעין. זאת האמת. אז למה מספרים על החטא של החן? למה העי נפלה? כי המודיעין פישל. והיה גם חטא. ותמיד הנביאים מתלבשים על החטאים ואומרים שהכל בגלל זה. למה תמיד צריך להגיד כך? יש כאן הסבר כל כך יפה, אסטרטגי, ברור, מדויק. המלחמה מצליחה, ישובו כל ישראל ומורגים את כל יושבי העי. את הבהמה ושלל העיר הם בוזים, את העיר עצמה הם מחרימים ולא בוזים, והעי נכבשת והכל טוב. מה קרה פה? נדמה לי שמה שקרה כאן הוא מה שהתחיל ביריחו, ומה שחיפשו המרגלים ביריחו, ומה שחיפש יהושע ששלח את המרגלים, ומה שלא מצא משה ששלח את יהושע עם המרגלים הראשונים. אני אסביר את הדבר. העין נפלה בגלל פשלה מודיעיני. נכון, זה ההדבר. אילו הייתה מוקמת ועדת חקירה לבדוק איך נפלה העין, זה ההדבר. אבל השאלה שמטרידה את יהושע היא אחרת לגמרי. על איזה רקע תומך מודיעין שחצן שאומר לשלוח 2,000-3,000 לא מה אמר המודיעין, אלא איך יכול לתמוח כזה מודיעין? זו שאלה שלא עולה לפני עבר. זו שאלה שאותה שואל יהושע את השם. יהושע יכל לא לפעול על הפנים, לא לבכות, לנתח את העניין, לשלוח כוחות אוויר, כוחות מערב, לבדוק, לראות שהייתה טעות בצפי המודיעיני, להכפיל, לשלש, לאפר את אנשי הצבא, 36 נפלו, להמשיך קדימה, כמו כל גנרל. אבל יהושע הבין שאם המודיעין שגה בכזאת שגיאה, משהו מושחת ביסוד. והוא רוצה לבדוק מהי השחיתות. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא את התשובה הבאה. חטא ישראל. מה חטא? מה הקשר בין החטא שחטא לפשלה של המודיעין? פשוט מאוד. אילו היה צריך אחן ייצוג משפטי, הייתי מוכן לעשות את זה בשמחה, מפני שלאחן יש הסבר טוב למה שהוא עושה. הכלל ההלכתי הוא שאם אני כובש עיר, השלל מתחלק חלק כחלק, יוכלו מי שנמצאים במלחמה ומי שנמצאים על הכלים, סוכים מפורשים. אבל אם אני לא כובש את העיר, אלא יש כאן הקדש, אם לא אני כובש את העיר, לא המלחמה הצבאית שלי עושה את זה, אלא איזשהו נס גדול מתרחש, עכשיו הכל קודש, הכל חרם. בעין זה כבר חצי חצי. את הבהמה תבוזו, את השלל גם קצת, את העיר עצמה תחרימו. לא לגעת. במלחמת עמלק אסור לבוז. זו לא מלחמה אסטרטגית, זו מלחמה להשם בעמלק. אסור לגעת בכלום. אסור ליהנות משום דבר. אין שלל. אחן דן בשאלה משפטית מבריקה. נלחמנו ביריחו. הוא נשיא יהודה כמעט. הוא לא נשיא שבט יהודה אולי, אבל הוא אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה. חז"ל אומרים שלא היה עשיר ממנו בשבט יהודה. דמות רצינית מאוד. ודמות רצינית מאוד למטה זרח, האח של פרק. שממנו יוצא ההמשך. עומדים בכניסה לארץ, התכוננו למלחמה, ועכשיו יש ויכוח בנתונים. מה כבש את יריחו? אנחנו או הקדוש ברוך הוא? ודאי שהקדוש ברוך הוא עובר. זה אנושי או אלוקי? זה הסיבוך עם הכניסה לארץ ישראל. כשהמן עוד לא שווה, גם אחן ידע שהכל אלוקי. הבאר עולה באופן אלוקי, והמן יורד באופן אלוקי, וענני הכבוד מקיפים באופן אלוקי, והכל הכל אלוקי. עכשיו אוכלים מהתבואה, ומתחילים קצת להרגיש כוחי ועוצם ידי, ומסתובבים עם חגורים ואפודים מסביב לחומות, ותוקעים בשופרות, ומה זה שבעה כהנים, יחסית לכל עם המלחמה עם הנשקים שלהם מסביב לחומות. יש עוצמה צבאית, יש תחושה טובה. וניתנת הוראה בסיום המלחמה, לא נוגעים בחרם. והחן לא מסכים עם ההוראה, כי הוא רואה כאן כיבוש. כיבוש של עם שנכנס, התכונן למלחמה, אז היה מזל והחומה נפלה. המזל הזה היה ניסי. אבל זה לא מן שיורד מן השמיים, זה עם שעומד עם חגורים. במדבר הכל היה קל להבנה. אבל כאן מה זה? זה אמת או שזה טבע? מה זה בדיוק? זה תזמון מדויק, כוחות חיר טובים יותר, או איזה מין נס כזה שמתגלה גם לעם שמחזיק חגורים ואפודים, ולא רק לעם שממתין במדבר ורואה המון מים ואש. החן לא מסוגל לקלוט אותו. ואומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד העם לא יבין שמה שפה מתרחש הוא נס דרך הארץ, תפסיקו את המלחמה, אין כניסה, תחזרו אחורה. בלי שתבינו את זה אין על מה לדבר. איך נולד מודיעין שמעיז לשלוח 2,000 איש ולהרוג 36 צדיקים? על הרקע השחצני של מעילה בחרם. איך נולדת מעילה בחרם? על בסיס התחושה הפשוטה שכבשנו אותה. זה מתח בלתי רגיל. ועכשיו צריך להחליט מה יהיה. בעי המלחמה כבר תיארך אחרת לגמרי. כוח עורב מפה יפיח את הדעת ויהיה מיסוך. כוח עורב מפה יבלבל את האויב לכאן. העם ייכנס בדרך כך. יהושע יטיל כידון. יש איזושהי אווירה ניסית מרחוק. הכל נורמלי. אף אחד מהלוחמים לא רואה שום דבר נבלע. יריחו עוד ראו. יריחו היא התפר שבין חוץ לארץ לארץ ישראל. יריחו היא התפר שבין המדבר לבין הארץ. בתפר הזה מתבררת הנקודה הפשוטה. ארץ ישראל היא מציאות ריאלית של נס. זו הריאליה של ארץ ישראל. ורק מי שמוכן לשעבד את עצמו בשני הדברים יחד, להסתובב עם כלי מלחמה ולחכות לנס, יוכל להמשיך להיכנס לארץ. יהושע משפיע ארור האיש אשר יבנה את חומת יריחו, מסיבה פשוטה. כי לנצח נצחים עד סוף הדורות חייבים לראות שבכניסה לארץ עומדת חומה שנפלה אחרי התכוננות למלחמה על ידי נס מוחות. והחומה הזאת היא תהיה השיעור הראשון והאחרון בכל בית ספר לפיקוד ומטה בארץ ישראל. אין בלי נס ואין בלי להתכונן למלחמה. ואת שני הדברים חייה. המרגלים הולכים ליריחו. ביריחו יש את כל הארץ. יריחו קשה, אבל לא רק מפני שהיא עיר ספר, לא רק מפני שהיא עיר גדולה, אלא מפני שהיא ניגרה של ארץ ישראל. היא הראי, היא המנעול, היא הפרינציפ, שכשמבינים אותו אפשר להמשיך בארץ. וראו את הארץ ואת יריחו. יריחו בכלל הייתה, ולמה יצאה בשביל זה? כמה עומק על פי זה יש בדברים הפשוטים והגדולים של מסורת חז"ל, ששני המרגלים האלה הם פנחס וכלב. כל כך קשה לנו להקל בדרך כלל את פנחס וכלב, מתחבאים שם בין פסתי העץ. כלב צריך להיות פה מעל גיל 80 ודאי. מתחבאים שם איכשהו פנחס הכהן הגדול. נורא מסובך לנו לראות את זה. לא מסתדר. אבל ליריחו מוציאים שניים. את נשיא שבט יהודה, את נציג המלכות ואת הכהן הגדול יחד. שניהם יוצאים לפתוח את העסק, לקחת את המנעול ולפתוח את הכניסה לארץ ישראל. אין מלך בלי כהן גדול, אין כהן גדול בלי מלך. אין יריחו בלי שבעה. מודיעין יומרני, שחתני, של 2,000-3,000 איש. אל תיגע את העם. ולא מזכיר אפילו פעם אחת את מה שאמרו המרגלים במהדורה הקודמת. לא אל תיגע את העם כי השם נתן לנו את העם. כי הם כלום. והקודש ברוך הוא איפה? זאת האופוריה. לעניות דעתי, מתוך הניתוח הזה, מה שעושה ההפטרה בפרשה שלנו הוא לא רק הקשר הכביכול מקרי בפרשת שלח, אלא כל פרשת שלח מזה. החצי השני של פרשת שלח, אחרי חטא המרגלים, מופיעה קבוצה של מצוות הארץ. חלה, נסכים. הרמב"ן מנסה לעמוד על הבעיה מדוע בחרו את המצוות האלה אחרי חטא המרגלים. הרמב"ן עונה, בניסיון להבין את קבוצת המצוות הזאת, שלכאורה על פניה מפריעה בין האירועים. הרי אחרי חטא המרגלים אמור היה לבוא חטא קורח, בפרשה הבאה מיד. הרמב"ן מסביר שכל מצוות הארץ המופיעות פה הן איזו מין נחמה שמבקש הקדוש ברוך הוא לנחם את ישראל. אתם דור המדבר קיבלתם עכשיו את המסר הכי קשה, במדבר הזה יפלו פגריכם. ויכול להיות שעכשיו אתם מפחדים, אולי בכלל אין למה להמשיך, אז בשביל מה להמשיך? ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר ככה רמב"ן, יהיה המשך, יהיה ארץ ישראל, ייכנסו, לא אתם, בניכם. הנה, אם אין ארץ, בשביל מה מצוות? ככה רמב"ן. השפת אמת. הולך בדרכו של הרמב"ן, אבל משנה לחלוטין את התוכן. על פי הרמב"ן, קבוצת המצוות באה לנחם את דור האבות שהבנים ייכנסו. על פי השפת אמת, קבוצת המצוות באה להבין את חטא המרגלים ואחר כך לנחם את האבות, לא בנחמה האחת שהבנים ייכנסו, כי בזה ודאי האבות האמינו, אלא במשהו הרבה יותר מרגיש. הרמב"ן, השפת אמת, סליחה, מסביר את הדברים כך. מה שעומד פילוסופי מאחורי המרגלים, ומבחינות מסוימות כבר נגענו בדברים בהזדמנויות שונות, הוא לא רק הפחד הפיזי, החומרי, המלחמתי מארץ ישראל. הוא הפחד מהירידה בדרגה, מהירידה מהרוח הגדולה, מהירידה מעולם של מן ובאר וענני כבוד לעולם נחות דרגה של ארץ וצבא ומדינה ופוליטיקה ומערב משמאל ומערב מימין וכוח עורב ואי ומלחמות וכיבוש ונחלות וחלוקות. המרגלים מאוד לא רוצים את זה. והמרגלים מתוך שהם לא רוצים את זה, מגיעים להנחה מסוכנת, שאם אפשר לדחוק את העניין, אולי נדחה אותו. זה מוביל אותם בהמשך, לחטא הגדול של חוסר אמונה, שבו עסקנו בפעם הקודמת. אבל מוסיף השפת אמת, על פי זה ניתן להבין את קבוצת המצוות הבאה מיד אחרי חטא המרגלים. שלוש מצוות הוא עוסק בהן. הוא עוסק בהם. חלה, נסכים, והמצווה החותמת את הפרשה, ציצית. כך כותב השפת אמת בפרשת שלח, דף נמצאת בשפת אמת, בפנינו זה נמצא מצד שמאל במקור השלישי. והדבר הוא מדהים. וסמיכות הפרשיות, חלה ונסכים וציצית, אחר פרשת המרגלים היה, כי היה להם במדבר שלוש מתנות טובות: מן, באר וענני כבוד. עכשיו איזו פרשנות. ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו, כי נשארה הערה מאלה השלוש מתנות. חלה זה במקום המן, נסכים זה במקום הבאר, ובמקום ענני הכבוד המקיפים תהיה הציצית. זאת לא סתם פרשנות. מול המן שחינך אותנו לעולם ניסי, שכדי לראות את הקדוש ברוך הוא צריך להסתכל לשמיים ולקבל את הלחם, באה מצוות החלה, שאומרת שכדי לראות את הקדוש ברוך הוא צריך להסתכל לארץ ולהרים חלה, והרים אותה ממנו, ולעשות את הפעולה האופקית ולומר חלה להשם. מול הבאר העולה באופן ניסי במדבר שאין בו מים על דרך הטבע, באים המים המאוד טבעיים בארץ אשר עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, זה מאוד טבעי. אבל כאן בארץ יודעים לקחת את המים האלה ולהרים אותם ולנסך אותם מעל הקורבן. ומול ענני הכבוד לוקחים כאן סמר מן הכבשים, מן העיזים, מן הרחילים, עושים בגד, טובים לו ציצים, מתלבשים, חיים במציאות, לא מוקפים ענני כבוד, ורק מתוך הציצים רואים את התחלת וזוכרים את כל מצוות השם. מהתחלת המדברית עוברים לתחלת ארצית מאוד. זו הנחמה. את זה לא הבינו במדבר. את זה מבקש יהושע להסביר ביריחו. את זה הבינו הצמד הזה של פנחס וכלב. כשפנחס וכלב מבינים את זה, הם לא עוד סיפור על מרגלים, אלא הם הסבר החטא, מניעי החטא והתיקון לחטא, שבו עסקה פרשת שלח מתחילתה ועד סוף קבוצת המצוות בסיום פרשת ציצית. זו לא נקודה מרכזית ששייכת לפרשה, זאת פרשת המרגלים, על מניעיה ובעיקר על הדרך לתיקונה בהמשך הדרך על ידי יהושע והמרגלים שלו מתוך דושנה של ארץ ישראל, יריחו. ערב טוב.